Oui, ça aussi. Ok, שלום לכם רבותיי, אנחנו עדיין היום בי"א, חשוון תשפ"א, עכשיו החלק השני של הנושא של ממשלת ישראל על ספסל הנאשמים. זה אותו טקסט עכשיו. עכשיו, מרב מיכאל הנכדה של קסטנר, רואיינת ביומני החדשות, מסבירה שאביה היה צדיק הדור, והמראיינת מסכימה איתה. כן, שניהם נאצים, עוד יותר גרוע. מה קרה? שבע כנראה, 38, בואו תתנדף, אני אגיד. אני אגיד את המסך. גם רואים עכשיו?
כן, רק אותך רואים.
אוקיי,
בסדר?
אני מדבר איתך, טוב, רק דקה אחת, יש רק עוד דקה אחת.
הכל בסדר.
תכף מעלים את הטקסט.
ערוץ חברתי, הכל קורה.
דקה אחת, ושאנחנו ממשיכים.
כאילו יש רק עכשיו שיש לנו משהו רגע מתחילה אנחנו ב-340 ומשהו לפי דעתי. עצרנו?
כן. זה למסך.
נדבר על חנה סנש.
הגענו לחנה סנש?
נכון. האם קיבלתי זאת נכונה?
רגע. לא, עוד לפני כן, אנחנו עוד לא הגענו לפני כן. רגע, נדמה לי שפה, רק רגע תעשה או תחזיר פה קצת.
כן.
כן, אוקיי. טוב, אז שלום לכם רבותיי, אנחנו כעת נברר מי תכנן ויצר את הגלויות המזויפות שדיברנו עליהן מקודם, שהגיעו לקלויס, כביכול מהיהודים, שהגיעו כביכול למקום שכמו בית מלון, קריין משה. הנאצים תכננו, או הסקלים הציונים עצמם, מקבוצת קסטנר בקלויס. מופיע על דוכן העדים בלום. בלום הוא גם כן, הוא פועל וחבר במפלגה הציונית. הוא מספר על המסיבה שנערכה לקסטנר בתל אביב בשנת 1948 על ידי אנשי רשימת הרכבת של קסטנר שמגיעה לשוויץ. בלום נוכח במקום והזין לדברי הלל במרכאות למציל היהודים הגיבור דוקטור קסטנר. בלום אומר על דוכן העדים, זה כבר היה יותר מדי בשבילי. אז קפצתי על רגליי ואמרתי, אתם בטעות גדולה כאן רבותיי. זה היה טעות, כן? ואמרתי לקסטנר, אתה היהודי היחידי שהיית הידיד הכי טוב של אייכמן. אתה היית קוויבלינג. אתה רוצח. ביקשת ממנו שיעשה לי משפט ביקשתי ממנו שיעשה לי משפט דיבה לקסנר. כי אני כל כך עני שלא אוכל לעשות משפט. ואמרתי לו, אני יודע שאתה אשם שהיהודים מהונגריה הלכו לאושוויץ. אתה ידעת לאן שולחים אותם. ומה המטרה של הגרמנים? קסנר לא ענה לי. אבל אני המשכתי ושאלתי, למה שלחתם גלויות מקנייר משה? מישהו באולם צעק, זה כואני. מי זה הכואני הזה? זה שבקלויס הפך ארגז, עלה עליו והקריא את המכתבים כביכול. כואני גם כן היה באולם. אז הוא קם ואמר, כן, אני קיבלתי את הגלויות האלה. אז אני שאלתי, מניין קיבלתם? אז הוא ענה, זה לא העניין שלך. אני לא רוצה לתת לך דין וחשבון. השופט הלוי, זה היה בפומבי? בלום, כן. היו שם באולם הזה כמה מאות איש. אני אומר שלכאורה, כאן אני יכל לשקר, ולומר שהגלויה הגיעה בדואר, ומפריע התברר שכאילו הנאצים הכריחו את היהודים לכתוב את מה שהנאצים רצו שהם יכתבו, אבל כיוון שאנחנו רואים שהוא מתחמק, לכאורה מוכח שכל הגלויות האלה היו רעיון של קבוצת קסנר אז בקלויס, כדי להסיר כל ספק של עטייה, ויתכן שבכלל יחזיק כהן כהני הזה, בכלל בידו גלויה ריקה, והתחזה כאילו הוא קורא, מתוך הנחה נכונה, שאף אחד לא יעיל לפקפק באמינותו, ובקש לראות את הגלויה. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה שם במשפט, בעמוד 125, השופט הלוי, שכל יום נסעו רכבות מאמצע מאי, זה ידעת? רכבות סגורות, שעברו את הגבול, קסנר, כן, ידעתי זאת מאמצע מאי כעובדה. כן, מוסיף בן איך, זו הודעתו השנייה של קסנר, המזעזעת את מדינת ישראל. קסנר עצמו אומר כי ידע, ולא הזהיר איש. בואו נעבור כעת לפרשת הסגרת הצנחנים. חלה סנש, יואל פלגי ופרץ גולדשטיין, על ידי הציונים וקסנר לידי הגסטאפו. הפרשה הזו מעוררת תמיות רבות, המתיישבות רק למי שיודע לשם מה הוקמה הציונות, וכיצד הציונות ממשה את מטרותיה האמיתיות, ולא המטרות הדמיוניות, כפי שהן מוצגות בשפורות התעמולה, מיד לאחר תום המלחמה על ידי המצאת העבר. ובכן, בואו נתחיל עם תיאור הפרשה. חנה סנש נולדה למשפחה מתבוללת, נוצרית פרוטסטנטית אתאיסטית, להוריה עם שמות גויים, נוצריים, בלה וקטרינה, בשנת תרפ"ד 1924 למניינם. בשנת תרצ"ט 1939 למניינם, הפכה לציונית, והיה נדמה לה שבכך היא מתגיירת והופכת ליהודיה. היא עדיין נשארה נוצרית פרוטסטנטית. כפי שהיא כתבה, בשנת תפשין, זאת אומרת 1940 למניינם, עלתה ארצה. הסיפור שלה הפך על ידי השופרות התעמולה לחלק מהאתוס הציוני, וכן השיר הרדות שהיא כתבה ושולחנה לו מנגינה נוגעת ללב. ראש הסוכנות היהודית וההגנה, בן גוריון, הוגים רעיון. הם מבקשו מהאנגלים לאמן 17 מחברי ההגנה כיצד לצנוח, ושמטרתם תהיה לצנוח ביוגוסלביה, לחדור להונגריה כדי להציל את מיליון יהודי הונגריה, לפני בואם של הנאצים לשם. הציונים למעשה שולחים בתחילה רק 3 צנחנים, וכך הם מרוויחים עוד 14 חברי הגנה, שלראשונה הם מומנים כצנחנים, וכן הם מרוויחים מכך אפקט תעמולתי, שכביכול הם מנסים להציל יהודים. אבל הם דואגים שהשלושה ינצנחו שהגרמנים כבר נמצאים בהונגריה. ובמילא הם כבר לא יוכלו בפועל לעשות דבר למען היהודים שם. ושקסנר כבר יטפל בחיסולם. השלושה הודרכו להגיע לקסנר שישמש עבורם את הבסיס של ההגנה. כי הרי קסנר, כן, סוכן של האס-אס מטעם ההגנה, כדי לפעול משם. שניים מהשלושה שנבחרו לצנוח היו מקלויז, מיירתו של קסטנר. למה? קסטנר היה מדריכם בתנועת הנוער הציוני שם. כך הם יוכלו לשכנע את סנש שצנחה איתם לתת אמון מוחלט בקסטנר, ראש ההתאחדות הציונית בהונגריה, כדי שהם יישמעו להוראותיו של קסטנר תוך ציות עיוור. לכן שתיים מתוכם הם פשוט אנשים שמתוך קלויז עצמה, גם כשהוא יוליכם למלכודת המוות, הם יצייתו לו. כך שכאשר הם עלו על המטוס שאמור היה להצניחם כאידיוטים שימושיים של הציונים, כבר נגזר עליהם למות. ואז יהיה ניתן להשתמש בצניחתם וחיסולם לצורכי התעמולה הציונית ובניית נדבך נוסף באתוס הציוני השקרי. לאחר צניחתם, מבקשים פלגי וגולדשטיין, הם עדיין בשטח יוגוסלביה, מתוך זהירות הם מבקשים לצייר בשטח ולהיות בטוחים שלא יתפסו בחדירתם להונגריה. חנה סנש הייתה קצרת רוח וקלת דעת, היא רוצה מיד לחצות את הגבול. פתאום מופיעים לנגד עיניה זוג פרטיזנים יהודים המוכנים להעביר אותה את הגבול, והם מוליכים אותה למפגש עם השוטרים ההונגרים שמיד עוצרים אותה. אבל את הפרטיזנים האלה לא. מדוע? הם היו חברי ההגנה או שהם נזכרו על ידי ההגנה כדי שהם יובילו אותה למלכודת. הכל תואם עם המשטרה ההונגרית. וכך עד היום אין כל אינפורמציה, מוכן תמועה מטרת שליחות זו, מה יכלו לעזור שלושה אנשים העשויים כל רגע להיעצר, מה שלא יכלו ליהודי הונגריה לעשות בעצמם, לולי שהם הוטעו על ידי קסטנר. סנש מובאת לבודפסט, במשך ימים רבים עברה עינויי תופת בכל חלקי גופה, כדי שתגלה את אות הסופן שדרכו היא הייתה יכולה לתקשר עם חבריה דרך המשדר שאותה לא הצליחה להחביא כשתפסו אותה. אם היא הייתה מגלה את אות הצופן, אז היה מאוד מאוד מקל על הסוכנות היהודית וקסטנר. אם הם לא היו צריכים לחסל את חבריה פיזית, ולהסגירה לגיסטאפו. ככה הגיסטאפו היה לוחד אותם, וקסטנר והסוכנות היהודית היו יוצאים צדיקים, כפי דרגם תמיד של הציונים, לדאוג שמישהו אחר יעשה עבורם את העבודה המלוכלכת. קסטנר טיפה בדריכות שהיא תגלה את אות הצופן הזה, זה שלא, הוא לא יצטרך בסוף בעצמו להזכיר אותם לגסטאפו. שכן, שרק קסטנר יוכל לעזור לה. סליחה, נתנו לאימה לבקר אותה, וחנה ביקשה ממנה למצוא לה עורך דין. קטרינה, אימה, למדה מכל אלה שהיא פנתה אליהם, שרק קסטנר יוכל לעזור לה. עקב יכולת ההשפעה אצל הנאצים, ומשום שהוא היחידי הרשאי להתראות עם אסירים יהודים בכל עת, ולהביא להם חבילות מזון, כי שומריהם נהגו לשכוח במרכאות, להביא אליהם אוכל במשך ימים רבים, כדי לשבור אותם בחקירות שלהם. היא ניסתה יום אחר יום להתראות עם קסטנר, וביקשה עורך דין, והעברת חבילת המזון לביתה, דרך מזכירתה, מזכירתו, כדי שתתן את זה לקסטנר, יביא לה, כדי שקסטנר יביא לה לביתה את החבילה. קסטנר מתחמק, הוא מחכה שחנה סנש תודה. הוא נתן להם הוראה שלא יגרו לקטרינה איכן שהוא גר, כדי לסכל כל אפשרות של פגישה עם. חנה לא הודתה והוציא אותה להורג. נביא לענן כעת את סדרת שקריו של קסטנר בחקירתו בבית המשפט. קסטנר הרשה לעצמו לשקר סדרתית, מתוך הנחה שלא יעטרו את אמה, שתבוא למשפט ותזים את כל שקריו. להלן שקריו של קסטנר בחקירתו בבית משפט. תמיר, מה עשית כדי לעזור לחנה סנש? קסטנר, קיימנו על זה דיון בוועדת ההצלה, איזה צעדים ללקוט. החלטנו על שורה שלמה של צעדים, לברר עם השלטונות ההונגריים האם קיימת אפשרות לשחרור. אתם שומעים? צריך לחסל אותה, לראות האם קיימת אפשרות להגיע למטרה הזאת בעזרת השלטונות הגרמנים, לראות האם יש לך לסנגור, ואם אין לתת עזרה כספית או כל עזרה אחרת, על מנת שיהיה לסנגור, עורך דין הונגרי, ממש כבש תמים, אז עושה טוב. עורך דין הונגרי, איש צבא צעיר. אין לי זוכר את שמו, כן? אם הוא היה אומר שם, שהיה ניתן לאתר אותו, הוא שהיה מתברר שלא היה ולא נברא. אז הוא לא זוכר את השם שלו, תמיר. אם הוא ביקר אצל חנה, עורך דין המעולה, שלא היה ולא נברא, שאף אחד לא ביקר, קסנר, איני יודע. תמיר, לא התעניינת? קסנר, התעניינתי. מה הוא התעניין? הוא התעניין אם האם כבר הוציאו מפיע את ההודעה. נאמר לי, אני חושב, על ידי אופנבך, מפעדת ההצלה, שהוא מתעניין בעניין. תמיר, האם העורך דין ביקר אצל חנה ספנש בבית הכלא או לא? קסנר, איני יודע. כן, מרוב דאגה, פשוט לא יודע. תמיר, האם שאלת אם היה או לא היה לחנה מה לאכול? קסנר, לא שאלתי. אני רואה, הרי אם יהיה לה לאכול, אולי תעמוד חזק בחקירות. האם שאלת אם מענים אותה? קסנר, לא. כן, אולי צריך לשאול, הוא ידע שמענים אותה. ואולי הוא דרבל לענות אותה עוד יותר חזק, כדי שהיא תודה. קסנר, לא נכון. אני אומר לך שאתה לא התעניינת בגורל חנה סנש. קסנר, לא נכון. תמיר, אני אומר לך שאמרת לאמא של חנה באמצעות עוזריך לא למנות עורך דין. תמיר, האם פגשת את אמא של חנה? קסנר, לא. תמיר, האם אמא של חנה ביקשה פגישה איתך? קסנר, תשמעו את התשובה שלו. אמא אף פעם לא ביקשה פגישה איתי, לפי מיטב ידיעתי. תמיר, האם נכון הדבר שחנה סנש הייתה חיילת בריטית, מלבד היותה שליחת הסוכנות היהודית? קסנר, נכון. תמיר, האם הודעת לצירות השוויצרית, שהאינטרסים הבריטים היו מיוצגים על ידה, ששבויית מלחמה בריטית נמצאת בידי ההונגרים? קסנר, לא. צריכים לחסל אותה, מה טוב שאני יודע כזה דבר. תמיר, מדוע לא פנית? קסנר, היו לי שיקולים. זה קסנר בחקירה נגדית, תפי מעצמה בקו נתון 53 בית הדין המחוזי ירושלים. קסנר בחוסי הזהה, מצפה אתה להסתערות מוחצת על שקריו בפרשת חנה סנש. אך לתמיר אין צורך בהסתערות מוחצת. יש לו עדה שתעיד כיצד הפקירה הסוכנות היהודית בהונגריה ובארץ ישראל את חנה והניחה אותה לגורל מותה מבלי לנקוף אצבע למענה. תמיר קורא לדוכן העדים את אמא של חנה. אוקיי? ועכשיו נראה עוד פעם. גורמים, כמו עם יואל ברנד, גורמים ממשלתיים, היינו מנגונני החושך של בן גוריון, ניסו לשכנע את גברת סנש לא להעיד. באמצעות הצעה שאי אפשר לסרב לה כשיטת המאפיה האיטלקית. קסנר הסתמך בשקריו כנראה על הצמחת איומים אלו. הם איימו והזהירו אותה. היא עלולה לאבד את מקום עבודתה, ולהיות בלתי אהודה על שליטי ישראל. מה הפירוש? פירושה יכול להיות שיעלימו אותה על ידי המחלקה לשירותים המיוחדים לחיסולים של השם בית, אם תופיע כעדה. בכל זאת, העידה ועידה. נכנסה לעולם בית המשפט, שבנה נאמן גיורא לצידה, ומספרת את סיפורה בשקט ובגאון. סנש, חנה ביקשה ממני רק דבר אחד, לדאוג לעורך דין. היא אמרה שהיא חושבת שבקרוב יהיה משפט, חשוב שיהיה עורך דין טוב. כן, חנה סנש תמימה ממש. עורך דין, משפט. אמרו לי לפנות לציונים, כי להם יש קשרים. הגעתי לאדם בשם גרוסמן. אמרתי לו שהייתי אצל חנה, לבקש את עורך דין. הוא אמר לי, מדוע לך עורך דין? אין צורך, אצלנו הכל בדרך. היא תהיה משוחררת אולי מחר מחרתיים. תראו אותה איך הם אוהבים להשנות אנשים. אולי כבר היום תלכי הביתה. אני חושב שתגיע הביתה, היא כבר תהיה בבית. רצתי הביתה, היא תמימה, והיא לא הייתה. אחר כך הלכתי יום יום לגרוסמן. בינתיים מכרים אמרו לי, מדוע גרוסמן ולא קסנר? קסנר הוא אדם היכול לעזור לך. ועלייך לפנות אליו. תמיר, ביקשת את גרוסמן להיפגש עם קסנר, כזכור, הוא שאל אותו, האם האמא שלה ביקשה להיפגש איתך? למיטב ידיעתי, לא ביקשה בכלל. בוא עכשיו, הוא לא ידע שהיא תבוא לדוכן העדים, כי הוא הקיבה שהממשלה תצליח לגרום לה באיומים לא להגיע להעיד. ביקשת את גרוסמן להיפגש עם קסנר? יש, כן. אמרתי לגרוסמן שאני רוצה לדבר עם קסנר. הוא אמר זה לא אפשרי. הוא כל כך עסוק, הוא עכשיו לא בבית. תמיד הוא אמר משהו, תמיד היה לו איזה תיאור. תמיר, מה הוא אמר לך על ההצעה לקחת עורך דין עבור חנה, חנה? תנש. הוא אמר, לא צריך עורך דין, הכל כבר מסודר. אמרתי, בכל זאת תקח עורך דין, לפחות הוא ייקח חבילות לחנה. כן? אם קסטר לא מביא, אז לפחות שאולי עורך דין יביא. אז הוא אמר, בגלל זה את לוקחת עורך דין? תנה להם דוקטור קסטר, יש רשות להיכנס לכל בית סוהר. שאלתי אם כך, מדוע הוא לא הולך? אם יכולים לדבר איתו? ביקשתי את הכתובת של קסטנר. הוא אמר, זה אי אפשר, יש לך את הכתובת. אני לא יכול לתת. אבל אחר כך אמרה לי גברת פרנקל, ידידה, יש לי את הכתובת של קסטנר, אבל בתנאי שלא תספרי שקיבלתי את זה ממני. הכי מוקדם בבוקר, זה שתמציא אותו בבית. אחת הלכתי אליו ב-8 בבוקר, עליתי וצלצלתי. ראיתי אישה מסתכלת בחלון הקטן שבדלת, אמרתי לה, יש פה צנחנים מארץ ישראל, וביניהם ביתי. היא אמרה, כן, ידוע לי, כי היא חושבת שזאת אשתו של קסטנר. כן, ידוע לי הדבר, אנחנו יודעים את המקרה. כולם ידעו את המקרה, ובאמת דוקטור קסטנר מתכוון לבקר בבית הסוהר. אני חושב שבדיוק מחר הוא רוצה ללכת. אתן לה לכתוב את המשרד שלו. רואה את הבית. הבית, הנה, את עומדת פה בבית כביכול. תפני למזכירה שלו, והיא תסדר את העניין. שנים לאחר מכן, נודע לי מיואל פלגי, מהצנחן, שזו הייתה הדירה של אנדי ברנד בכלל, לא של קסטנר. הדירה שלה הוטעתה לחשוב ששם הוא גר. תמיר, האם הבאת חבילת מזון למזכירתו של קסטנר? ונש כן. אבל היא אמרה לי לקחת את החבילה מחר. תמיר, האם ניסית שוב לפגוש את דוקטור קסטנר? ונש כן. הייתי 3 או 4 פעמים אצל המזכירה, אני לא מצאתי דוקטור קסטנר. תמיר, האם את החבילה קיבלו ממך? תנש, לא. תמיד לקחתי אותה הביתה ובאתי אותה בחזרה. תמיר, אף פעם לא פגשת אותו? תנש, לא. לא הצלחתי. כשנוכחו שהעינויים לא יפתחו את פיה, הביאו השלטונות את חנה לתא הכללי בחוץ. מרשה גברת תנש מן התקווה להתקבל על ידי קסטנר. הכל יכול. ונבוכה מן הידיעות המסולפות בשחצנות על ידי עובדיו, על ידי עוזריו המצילים כביכול, מהסוכנות היהודית. היא פנתה לבסוף בבקשת עזרה לעורך דין הונגרי, שאני רוצה ללמד סניגוריה עליה. אבל זמן מה מיד אחרי זה, נקרא גברת סנש במשרד ממשלתי, קצין אנטישמי הודיע לה, כי משפט פינתה הסתיים, כן? הוא לא התחיל בכלל. פסק הדין כבר ניתן, ואף בוצה לפני שעות מעטות. קסטנר כעת נפנה כנציג ההגנה והסוכנות היהודית, בלית ברירה, לטפל בחיסול שני תלמידיו הנאמנים מעיירתו קלוס, שצנחו כדי לעזור לקסטנר בהצלת יהודי הונגריה. כן? שהגיעו אליו בחשאי לבודפסט. גולת הצניחה עד כה שירתה את מטרות מפאי והשמאל, כדי להדיר את האתוס הציוני. אבל ברגע שהגיעו אליו, הפכו לנטל בביצוע שליחותו מטעם מפאי, להרדים את חושם של יהודי הונגריה, ושיינו ככבשים לרכבות לאושוויץ, ושם יוחסנו בחביות אפר. הם רק נטל. בלית ברירה, כיוון שחנה סנש לא הסגירה אותם, הוטל על קסטנר לחסל אותם. כל הסיכון בדבר, מה הסיכון בדבר? שזה יתגלה ליהודים, למה? אולי שמה תארה תקלה. לכן קרתה תקלה. כפי שנראה בהמשך. קסטנר כתקלה, ואז זה כן יוודע ליהודים, והוא חיסל אותם. קסטנר כמורם הנערת של השניים, יש שום לב אין לו, הודיע להם שכעת ישנה בעיה. בגלל תפיסתה של חנה, הם לא יוכלו לבצע יותר את המשימה. תשמעו עכשיו מה הוא מספר להם. קסטנר שידל את פלגי לצאת ממחבורו ולהתמסר לא פחות ולא יודע, לידי ראש הגסטאפו. קסטנר עכשיו עובד לחסל אותם. קלנס, לאחר מכן, הוא פיתה גם את פרץ גולדשטיין, לצאת ממחבורו ולהסגיר את עצמו לידי המשטרה ההונגרית. עכשיו תשמעו מה הוא מפנטז להם. הוא שכנע את שני הצעירים, לתמורת התמסרותם, יזכו לחנינה. לא פחות. הוא אף אמר להם, שהצלצולות ההונגרים והגרמנים, יאפשרו להם להצטרף אליו בפעולותיו להצלת היהודים. ככה הוא משקר להם במצח נחושה, שכל המטרה שלו זה להרדים את הראשים של היהודים. כן? ואם זה לא היה עוזר, אז הוא היה אומר להם שאם הם זה, אז הם יהפכו להיות הראשים של ועד ההצלה והוא יהיה תחתם. רק שהם יגיעו כבר לידיים של הגסטאפו כדי שיחסלו אותם. והצעירים, התנחים הצעירים, צייתו לקסטנר. הוא הרי מורם ורבם הדגול מקלוס, מתנועת הנוער הציונית, והסגירו את עצמם. מיד הושבו שניהם בסד, ועונו על ידי קציני האס-אס במשטר ההונגרי. לאחר חודשים של עינויים, נשלחו שניהם ברכבת חתומה, לאחד ממחנות המוות הגרמנים. כאן קרתה התקלה. פלגי הצליח לקפוץ בקרון הבקר היהודי, בו הוסה והציל את חייו. פרץ גולדשטיין לא נראה עוד. זה מופיע ברוח גדולה בה, בספר שיואל פלגי הוצאת קיבוץ המאוחד. ופה יש פה תקלה גדולה. כן, יש פה תקלה גדולה. אם הוא ניצל, לא, כנראה הוא ניסה מהגסטאפו שיצאו מאמץ עליון לתפוס אותו, לא הצליחו. יש עכשיו בן אדם שיגלה את הנבלות שלו והנבזות של קסטנר, נסגיר אותם לידי הגסטאפו עם כל מיני תירוצים מטומטמים. זה בעיה, תקלה. לכן הוא רצה, העדיף מאוד שחנה סנש תודה, תגיד להם את האות אלא במשדר את הקשר, וככה הם יתפסו אותם בלי שיהיה מורה ויצא צדיק, כמו שתמיד הציונים עושים. לכן לא הייתה ברירה. כמו עם הזהו, גם הספרדים לא היה להם פה ברירה בארץ. הם באו, הם פה מתחילים לטפל עם אישית, הם היו מעדיפים שהבריטים יחסלו את כולם בחוץ לארץ. טוב, על כל פנים, עינוים וגזר דינם, לא צריך לדאוג, לא סיכנו את ביטחונו, ולא פגמו בנוחות חייו של איש סודם קסטנר. שלכאורה התגלה כמי שמשמש בסיס לפעולות ברגלי האויב, כן? אלא הכל תוכנן מראש. נשאר קסטנר העם המאמן של הנאצים והשוטרים ההונגרים. הרי אם זה היה באמת נכון, והוא לא היה סוכן שלהם, הוא לא היה מסגיר אותם, והוא היה צריך לשלח איתם יחד לאושוויץ. והם הוסיפו לעזור לו במרכאות להציל יהודים. זה עמוד עד לפה ציטוט עמוד 133. כי כל מעשיו היו מתואמים עם הנאצים. התקלה במרכאות של בריחת יואל פלגי, שיוכל לספר בעתיד את האמת האכזרית שארגנו הסוכנות היהודית וההגנה עם הפעם וקסטנר והנאצים, לא עברה בקלות. כי הרי היהודי שהיה ממונה בכל קרון כשדהר לאושוויץ, יכל להיות גרמני, שידאג אישית שהתנחלים לא יוכלו לברוח מהקרון. למה קסטנר לא דאג לזה? קסטנר זומן לבירור במטה הגנה. זה בכל מקרה, הוא עשה פשלה. עכשיו, מה יהיה? על פי שבסוף לא, איך אמר ראש ארגון ההגנה, גולום, לבגין, מנגנוני התעמולה בידינו. אנחנו נכוון את כותב ההיסטוריה. אנחנו נעשה תעמולה. בדרך ארוכה לחירות של מרידור עמוד 14, הוא כותב את זה. מנגנוני התעמולה בידינו. אבל בכל זאת זה לא היה תלות להיות תקלה. למה יואל פלגי ניצל? יש פה איזו רשלנות מצד קסטנר. תמיר שואל את קסטנר על מה דובר שם, גם בהגנה, בבירור שעשו לך. קסטנר עונה שמדובר בעניין סודי ביותר. שהוא צריך לשאול אותם, אם מוכנים שהוא יעיד על כך. כן, מדובר כבר, ועל כמה שנים טובות, 10 שנים בקום המדינה, אין לו הגנה ולא שום דבר. זה עניין סודי ביותר. מה הוא יספר שתחקרו אותו, נתנו לו על הראש, שהוא לא עמד במסיבה לרצוח, שנצליח לרצוח גם את פלגי. לא, הוא שתמיר, כן, שהשופט יזמן את אלה שתחקרו בהגנה. זה פלא. למה לא דרש תמיר שהשופט יזמן את אלה שחקרו אותו בהגנה? את קסטנר. ומה הם אמרו לו? טוב, על כל פנים, אילו הושמעה מחאת המצפון, על ידי נציגי הרשמיים של היהדות, ולקחו את זה בזרוע, היינו ראשי הציונות, על ידי נשיא ארצות הברית פרנקלין רוזוולט, ראש הממשלת בריטניה, וינסטון צ'רצ'יל, יוסף סטלין, כאשר אך החל הטבח, היו הגרמנים עשויים לכבוד את כבשני הגזים. למעשה היו הצעדים הראשונים של הנאצים נגד היהודים, בראשית שנות ה-30 צעדים זהירים. התועמלנים הנאצים האמינו שהיהדות הוא גורם עולמי רב עוצמה, הדירה אפילו מן הקתוליות. הם חששו שהריגת יהודים תגרור מפולת של דעת הקהל בעולם על ראש הגרמנים. במשך שנים מספר השתדלו המנהיגים הגרמנים להיפטר מהיהודים על ידי שילוחם למדגסקר ואפילו לארץ ישראל. מאות ספרים ומאמרים פרי עטם של טובי המוחות ההוגים בגרמניה, כן, ובכללם משומדים יהודו נוצרים כקרל מרקס או הרמן כהן מאוניברסיטת מרבורג, והסופרים במרכאות והמשוררים העבריים ודומיהם, מחריבייך ומהרסייך ממך יצאו. גם את גז הציקלון בי, שבאמצעותו רצחו הגרמנים את היהודים בתי הגזים, סיפק להם הממציא, גם כן יהודי, משומד פרופסור פריץ אבר, שחלק את חוויותיו על כך עם חיים ויצמן, אחר המלחמה. זה היה מאוד מאוד מעניין, חיים ויצמן מאוד נהנה מהסיפור. זה מופיע בעיתון בשבע, בשני, חודש השני, פברואר 12, לפני 8 שנים. הם יצאו והשמיצו את היהודים, ללא גינוי ראוי לשמוע מצד הוגי הדעות של יתר עמים. אז החלו הגרמנים לפקפק בעוצמתה של היהדות העולמית ואהבת העולם ליהודים. בהדרגה השתכנעו הגרמנים שהיהודים אינם אלא נקעים ועלובים, שאיש לא מחבב אותם, ומנהיגיהם הציונים אף סולדים מהם, ושאיש לא יגן עליהם. בסוף שנות ה-30, החלו הגרמנים להעמיד את תגליתם זאת במבחן. אנשי אס-אס החלו להקות יהודים בחוצות ברלין, מינכן, פרנקפורט, קלן וערים אחרות. אחר ניסו להרוג אי אלו מאות פה ושם. הנחלתם התאמתה. רצח יהודים בגלוי ובברוטליות לא גרר רעם מוסרי. ואפילו לא מחאה קולנית. לא בארצות הברית ולא בבריטניה, לא בצרפת ולא ברוסיה, אפילו לא ביהדות העולם המתבולל והציוני. הציונות היהודית והציונות העולמית נשארו דוממות. עדים רבים יעידו במשפט גרינוולד על הדממה הזאת, ביניהם פרופסור בנימין אקסין, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. אני מצטט מן הפרוטוקול. תמיר לפרופסור אקסין, תסכים איתי שהג'וינט והסוכנות היהודית השתיקו את הידיעות על השואה בארצות הברית עד שנת 1944 ובהמשך אותה שנה? פרופסור אקצין, הציונים, הסוכנות היהודית והג'וינט נמנעו מלפרסם בעיתונות האמריקאית את דבר השמדת היהודים. עוד המלחמה נמשכת. בשנת 1945 הגיעה משלחת ניצולים יהודים מפולין לכנס השנתי לקונגרס היהודי העולמי, כן, בראשו נחום גולדמן. אתם זוכרים שהוא חרש את אוניברסיטאות גרמניה כדי לשכנע את הסטודנטים לגרש את היהודים, כן, עם חינוך לאנטישמיות. הם באו בפיהם האשמות, ומנהיגי הקונגרס היהודי, פשוט התמימות הזאת, הכבשים, הטילו בשוויון נפש לקובלנותיהם. ניצולים האשימו את מנהיגי הציונות בכך שלא עוררו את עמי העולם לידיעה שהיהודים הולכים ונשמדים. כן, הם לא ידעו הניצולים האלה, כי הציונים עשו מאמץ עליון כדי להשמידם. המשלחת האשימה את מנהיגי היהדות בהזנחת אפשרויות מעשיות לעזרה ולהצלה. כן, הם לא ידעו רק שהחרדים היחידים שפעלו בפועל להציל את יהודים בשואה. המנהיגים ענו כי ההזנחות האלו, תשמעו, היו תוצאה של החלטה מכוונת. כהסבר, צריך להיות את זה, עלה, כהסבר הגישו את חוות הדעת השקולה של האקזקוטיבה שהפעולות היו לא רצויות. תספר שהם טופחים יהודים במיליונים, לאור יחסינו הדיפלומטיים עם אותם ממשלות של עולם החופשי. כן, וזה הרי שקר גס. שרנשיא הסתדרות של ציוני אמריקה, רבי סטפן וייס, מה, למה אתם לא עשיתם את זה? כי לא היה לכם בעיה עם, עם יחסים דיפלומטיים. ראש נשיא הסתדרות ציוני אמריקה, רבי סטפן וייס, לחם, זה שארצות הברית תקשיח את חוקי ההגירה. כדי שהיהודים מאירופה לא יוכלו להימלט אליה. והם שואלים אותם, למה לא עשיתם מאמצים כדי לפרסם את זה? ועד ההצלה בארצות הברית התפרק, כי הציונים בוועד דרשו שירצחו כמה יותר, שיותר יהודים, ולהגביר את תעדת העולם להקמת מדינה ציונית. ראש ועד הצלה, כפי שכבר אמרנו, כותב את זה רבי ראובן גורוזובסקי, בחיבור שלו בעיות הזמן. הסיפור הזה עם המשלחת מצילים הופיע בדבר, בדוח על הוועידה של הקונגרס היהודי העולמי. זה עמוד 100. ב-1944, בעוד הרייך שלהם מתמוטט סביבם, מגיע לבודפסט הקומנדנט של אושוויץ, הקולונל רודולף אס. הוא ניצח אישית על השמדתם של יותר משני מיליוני יהודים. היום הוא עזב את אושוויץ, הוא מספר שחזה בהמתתם בגז של 1,200 יהודים. תוך דקות ספורות נפחו את נפשם. לא פרפורי נציצה, ללא, הם צנחו מתים כמו זבובים שהורלו. אך כרגיל נותרו בחיים כתריסר תינוקות שעם אותם ללא הבגדים הצליחו תמיד להסתיר אותם תחת הרמות הבגדים. לאחר שנסגרו ברזי הגז, נאלצו הקומנדט ומספר שומרים להישאר במקום ההריגה, ממתינים לבכי התינוקות שיגלה את מחבואיהם. הקומנדט מאושוויץ מעיד, זה הספר, קומנדט מאושוויץ מעיד, אוטוביוגרפיה של רודולף אס, קליבלנד, ניו יורק, 1959. תוך מחצית השעה היו כל התינוקות מוצאים ממקומות המחבוא שבהם הסתירו ממותה, לא יצליחה להפעיל עבורם ברז הגז מחדש. כדור בעורף מאקדח בעל קוטר קטן חיסל אותם. פעמים בתורם אחר שעשועים, היו התקיפים מטילים את הפעוטות המייבבים לתוך כפשני האש. נעמו גביעותיהם בתוך הכפשנים החדשים ונשרפו לאפר. כל זה עומד אז הימלר, שבוחן היטלר, סגנו של היטלר, אישית, בחן את שיטות החדשות לחיסול היהודים ומביע את סיפוקו מהם. בוא נראה כעת כיצד מכין קסטנר לקראת סיום המלחמה את ראשי הציונות ליצירת האליבי לראשי הנאצים שעבדים ראשי הציונות כדי להצילם מחבל התלייה למקרה שהם יתפסו כדי שהם לא יגלו את קשריהם עם ראשי הציונות. קסטנר מציג את עדותו במרכאות של רב המרצחים קורט בכר, על הארכי רוצח אימלר, שהביע את סיפוקו על חיסול המוני והאכזרי של היהודים. בדוח שלו, של קסטנר, לעיתונות היהודים, נשמעו מצטט קסטנר את מה שאמר לו בכר אודות אימלר, אבל יש לתכן שכל זה שקר, הוא לא אמר לו בכלל. היודע אתה, תשמעו, המחקר שהוא בחן את כל האכזריות עם התאגזים, ואיך שזורקים תינוקות מאבים לתוך כפשני האש, ומביע מאוד מאוד את סיפוקו מכך. יודע אתה, אומר קורט בכר, ככה הוא כותב קסטנר, שבכר אומר לו, יודע אתה שאימלר מעולם לא גידף את היהודים? פשוט כפו עליו, מסכן. הוא לא רוצח המונים. הוא מגיע לאושוויץ לוודא את הרצח הזה, ורק מביע את סיפוקו מרצח אכזרי והמוני זה. יש לו לב רגיש, אין לך מושג כמה קשה לו לפגוע ביהודי, אפילו היום. זה שמה, עמוד 89, 52. טוב, עד לפה להיום סיימנו את הנושא הזה.